לומדים ספר שמואל א', והגענו כבר לפרק י"ח, פסוק אחרון. ויצאו שרי פלישתים, ויהי מדי צאתם, שחל דוד מכל עבדי שאול, ויקר שמו מאוד. זאת אומרת, הפסוק האחרון בעצם מסכם את כל התקופה, שמהריגת גוליית, המערכה הגדולה של עם ישראל, המבחן הגדול של שאול, שמעשה הוא עמד בו אבל הפסיד בו, עמד בהיבט הלאומי אבל הפסיד בהיבט האישי, מאותו רגע מתחיל משהו בליבו לצוות, ולאט לאט אנחנו מרגישים איך הצוויתה הזאת בלב, איך המיקוד על דוד הולך ומתהדק. וממש אפשר לראות איך דברים בהתחלה לא גלויים לאף אחד, אולי אנשים קרובים יכולים לשים לב, אבל זה די צנוע. זאת אומרת, זה בעיקר מחשבתו של שאול, שהוא חושב על דוד, המחשבות האלה שיש לו בלב, מקננות בליבו, ולאט לאט זה הולך ומתגלה, הולך ונעשה יותר ויותר גלוי. בעצם זה מה שילווה אותנו עכשיו עד מותו של שאול. המאבק הפנימי שלו נגד עצמו, נגד דוד, נגד הקדוש ברוך הוא, ונגד בעצם כל דבר. נגד יונתן, כפי שתכף נראה. הפסוק הזה שקראנו, הוא פסוק למד, למעשה מסכם את כל היחסים של הקרבות, שאמרנו, התחיל בקרב הגדול של שאול, שדוד הורג את גוליית, אבל למעשה יש כל הזמן קרבות קטנים. וראינו שדוד לא מיד חוזר, הוא לא נותן לו לחזור, גם שאול לא מיד, הבנות ששרות, הנשים שיוצאות לקראת דוד, זה כמה זמן עובר. זה לא מיד, הרגו את גוליית, מיד חזרו לקבל צלשים. אלא הם עוד הסתובבו בשטח, יש כל הזמן אימותים, הפלישתים לא כל כך מהר מבטרים, ימינם ימין שקר, והם דיבר שב, ימינם ימין שקר, זה שהם אמרו, מי שינצח יהיה עבד, ישעבד את הזולת, את השני, הם לא ממש עומדים בזה. ישראל מנצחים והם ממשיכים להיאבק בנו. וכל פעם שהם יוצאים הכוונה לתקוף, דוד משכיל. זאת אומרת, דוד מבין, כן, שחל דוד, שחל הכוונה, החכים יותר מאחרים להבין את המהלכים של הפלישתים, יש עליו רוח, והוא מנתב את הניצחון. בעצם הוא, במושגים של ימינו, הוא מר ביטחון. אם יהיה בחירות, יבחרו בדוד, כי הוא מביא את הביטחון. וידבר שאול, פרק י"ט, פסוק א'. וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד. בריש גלי, פעם ראשונה, יוצא מפורש מהפה של שאול שצריך להמית את דוד. ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. זאת אומרת, יונתן רוצה את דוד לידו. יונתן מבין את הערך ואת הכוח הזה שיש בדוד. ושאול משתף את האנשים שסביבו בתחושת הסכנה שלו, שהוא מרגיש שדוד מסוכן לממלכת שאול. הוא לא טוב למפלגה, הוא טוב למדינה. אין דילמות עד ימינו. האם לעשות מה שטוב למפלגה או לעשות מה שטוב למדינה. ומי מחליט מה טוב למדינה, ומי יודע מה טוב למפלגה. שימו לב לשינוי השם, דיברנו על זה לפני, אני חושב, שני שיעורים, שבדיוק, שפה יונתן, שאול שהוא קורא ליונתן, הוא קורא לו בלי ההי, זאת אומרת, הוא לא הרגיש בתמורה שחלה ביונתן הבן שלו, שזה השם המקורי, יונתן בלי ההי, אבל מהרגע שהוא נפגש עם דוד, שמו הופך להיות, חוזר להיות יהונתן, כמו שהוא הלך והרג במחנה פלישתים, עם הנער, בצנה ובוצץ, שהוא מטפס והורג בפלישתים. וזה מאוד חזק שזה אחד צמוד לשני. וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להעמיד את דוד, ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. ויגד יונתן לדוד. אז קודם כל, יונתן, דבר ראשון שהוא הולך לעשות, להגיד לדוד, תיזהר. ויגד יונתן לדוד לאמור, מבקש שאול אבי לעמיתך, ואתה ישמר נא בבוקר, וישבת בסתר ונחבאת. זאת אומרת, יונתן מגלה את מה שהוא שמע מאבא שלו, הדלפה מהקבינט. שוב, בימינו דבר כזה, בלתי נסלח. הוא מגלה לו את התוכניות של שאול, את ההשתתפות, הוא אומר לו, תראה, אם מצבך מסוכן, מדברים להמית אותך. שימו לב שאין פה שום הסבר למה. גם שאול לא הסביר למה. אין פה, כאילו, התנך נותן לנו להבין שלוש נקודות. תבינו לבד למה. כן. מפה אתה רואה שהשם המקורי הוא בלי ה. ותוספת ה זה כאילו הוא, זה בדיוק, החיבור, זה לא רק זה, זה כאילו שהוא פועל מתוך איזה הערה יתרה. זאת אומרת, יש לאנשים, לפעמים אתה רואה בן אדם שפועל מתוך איזה מניע מסוים. אתה רואה, הוא עייף, הוא לאה, אין לו כוח, הוא לא, כמו שיסוחב את עצמו. ופתאום ילד קטן אומרים לו, אני אספר לכם סיפור מצחיק. בן הקטן שלנו, בן הזקונים, ילד בן 5, נכנס אלינו לחדר, שתי ולי, הוא אומר, אני הבן הבכור. לא, מה קרה? הוא אומר, קניתי את הבכורה. עבד בגן על עשיו ויעקב. אז שאלנו אותו, איך קנית, מתי קנית? הוא אומר, נתתי לבן הבכור, אמרת השם של הבן הבכור שלנו, נתתי לו שני גדיי עיזים. טוב? לא, להתחיל להתווכח איתו, כן עשית, לא עשית, יש עדים, אין עדים, יש ראיה, אין ראיה. נכנסה הבת, שהיא גדולה ממנו בכמה שנים, ואומרת, אמא, אני יכולה לחלק שוקולד? אמרתי לה, כן, אבל רק לילדים שהם לא בחורות, שהם לא בחורים. לא הספקתי לגמור את המשפט, טוב, אז אני לא בחור. קיבל מוטיבציה. מה מעורר מוטיבציה עצמני אדם? יש מצבים רגשיים שמעוררים אדם לעשות דבר. קנאה מעוררת, שנאה, אהבה מקלקלת את השורה. מה מניע אדם לעשות דברים? יש הנאה שהוא הנאה אלוהי, שהוא לא תמיד, לא כל יום אדם זוכה, כמו שרבי עקיבא אמר, כל ימי הייתי מתאווה למות על קידוש השם. לא זוכים, זה לא, אין זכות. זה לא משהו ש, זה משהו שלפי הצרכים, הקדוש ברוך הוא יודע את מי הוא לוקח, איך הוא לוקח. והנה הגיע לידי, אז יש לי מוטיבציה לזה. זאת אומרת, יש לו מוטיבציה אפילו לדבר הקיצוני ביותר. אפילו פי שרבי עקיבא זכה לקיים את המצווה הזאת ביום ה-120, 120 שנותיו. השלים את 120 שנותיו, אמרת הקדוש, ביום האחרון לחייך, ממילא אתה צריך למות, אז תמות על קידוש השם, אתה כל כך מבקש יפה, בקריאת שמע, בכל מאודיך, אפילו בכל נפשך, נוטל את נפשך, הנה לך. אז המוטיבציה של יונתן, זאת אומרת, יונתן זה כאילו, זה שם הרגיל, זה ההתנהלות הרגילה, האנושית. אתה רואה אצל יונתן, יש באמת איזה מין, כמו בשבת, שיש פנים חדשות באו לכאן, כשיש בו איזה מעורבות אלוקית, שהוא אומר שם על הנער, אין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט, אתה רואה שהוא יהונתן, יוד כיבב, שהמשמעות של תוספת ההי, זה אתה רואה, זה כאילו ה, זה מוטיבציה. עוד היי משקפת את הרוח שיש באדם. והמדהים הוא שמהרגע שהוא פוגש את דוד, זה כל הזמן שורה בו. כמו שהוא היה אז לרגע, מהרגע הזה זה נצח. דוד זה נצח.
אז זה קרה עם הדבש?
לא, לפני הדבש. שהוא עלה, טיפס עם הנער לפלישתים, כן. שם הפעם ראשונה הוא פתאום מופיע בתור יהונתן, פעמיים. אחר כך שהוא מבצע את זה, הוא חוזר להיות יונתן. עד שהוא פוגש את דוד בפרק י' ח', פרק הקודם, אחרי שהוא הורג את גוליית, אז הוא חוזר להיות יונתן. והפעם היחידה, עכשיו, איך יודעים באמת שזה השם המקורי? א', כי באמת קודם מופיע יונתן בלי ה'. אבל פה אתה רואה ששאול קורא לו בשם. זה השם ששאול פונה אליו. זה לא רק כתיבה, זה לא כתיב וקרי, קרי וכתיב. זה מצלצל אחרת, אתה קורא לו יונתן או יהונתן. זה כמו אברהם, שזה מאוד קשה עם הטעמים שקוראים, להגיד אברהם, אם יש רביעי, על הטעם רביעי, אז לאשכנזים זה מאוד קשה, לא יודע, אצל הספרדים זה נראה יותר קל. אצל האשכנזים זה נראה קשה לא לבטא את האות ה' בטעות, כי זה עוד לא אברהם, זה אברהם. גם שם אתה רואה, האות ה' אצל אברהם היא משנה את כל המהות שלו, הוא יכול ללדת, הוא אב המון גויים, אז אתה מבין מה זה עושה לי יונתן, ההי, התוספת ההי הזאת. והוא לא מקבל אותה ממישהו חיצוני. הוא זוכה לה מכוח עצמו, זה מראה שאדם יכול לשנות, לא השם גורם, לא איך קוראים לך זה מה שקובע, אלא אתה תביא את אתה תביא את השם, המעשיך יקראו לך בשם. אז אצלו זה מאוד, מאוד יציב. אגב, זה שהוא מרגיש את זה כלפי דוד, את מה שהוא הרגיש כלפי עצמו אז, מסביר למה הוא לא מבטר עליו. כאילו, הוא יקר לו ביותר, זה כאילו לקחת אותי. זה, זה, זה... כן. ביחס ליונתן או ביחס לדוד? למה אתה שואל? שאלות קשות אתה שואל. תראה, קודם כל אתה שואל איך זה שהקדוש ברוך הוא בחר בו מלכתחילה. זה מה שאתה שואל. עסקנו בזה רבות. אנחנו נמצאים בפרק י"ט. אז אני בכל זאת יענה לך. למה, מה, לא נתחיל להגיד עכשיו למה שאול היה ראוי למלוכה ולמה הוא נבחר. אין כמוהו, אמר שמואל, הרואה. ראה בו באמת את האדם הראוי ביותר. אז קודם כל, כמו שאמרנו, אדם מתעלה מתוך המעשה שהוא עושה, אדם גם מדרדר מתוך המעשים שהוא עושה. הוא לא הרג את המלאק, הוא חטא להשם, ועכשיו אתה רואה שהוא במקום להגיד מודה ועוזב ירוחם, להגיד, טוב, השם פיטר אותי, אני הולך הביתה, תפנה את המקום למישהו אחר, הוא לא מוותר. זה לא פשוט. חז"ל התבטאו בביטוי מאוד קיצוני ביחס לשאול. אבל... דמות מיוחדת במינה. אנחנו עכשיו נכנסים לעובייה של הקורה, מי הוא האיש. חז"ל התבטאו באופן מאוד קיצוני. על מה גרם לשאול את המקום הזה, שהוא כאילו שואל, הלך להרוג את דוד, על מה? לא עוול בכפיו. זאת אומרת, בזווית של שאול, הוא רואה אותו אויב המדינה, מה שזה ההפך הגמור. אתה מבין? גם יכולים להסתכל עליך עם כיפה סרוגה, אתה מסוכן. אתה יכול להיות שאתה עולה על הרבית, יכול להיות שאתה עושה כל מיני דברים. ואני בטוח שאתה שירתת בצבא, ואני בטוח שאתה עוד אם לא, אז אתה עושה את זה. אתה משרת, אתה נותן. זה מצבים שהם מאוד קשים. כל פעם שקשה לנוער הדתי הלאומי עם היחס של גורמים מסוימים במדינה כלפיו, אז צריך ללמד את זה, שהנה, אתה רואה, השבק מחפש אחר דוד. דוד שמוסר את נפשו למען הכלל ולמען האומה ולמען שם השם. אז נכון, אז יש איזה מחט בצהל שאמר איזה מילים יפות של דוד המלך. אז אומרים, שהוא יהיה רמטכ"ל, הוא יהיה רבוי. צהל ידעתי. שאול, אתה רואה את שאול מול העיניים. אבל אצלנו זה לא כל שאול, זה מושאל. זה מלאכותי. האותנטיות תצמח. דוד יופיע מתוך מה שמעשינו. נצמח. קוראים לו צמח, נכון? הוא יצמח. מתוך המעשים הוא יצמח. גם בשנת שמיטה הוא יכול לבוא. זה לא צמח שעשו בשמיטה. כן.
למה כתוב, למה נתן עוד פעמיים שאול אביו? זאת אומרת, למה לא או שאול או אביו?
בוא נקרא את הפסוק עוד פעם. פסוק ב'. כן? חזרנו עכשיו למעשה. אגב, לא גיליתי לך מה חז"ל אומרים. בסוד. בסדר, שכחנו. בוא נשאיר את זה, כשזה יהיה יותר כואב, אז נשלוף את המילה. פסוק ב', ויגד יהונתן לדוד, מבקש שאול אבי להמיתך, ואתה ישמרנה בבוקר וישבת בסתר ונחבאת, ואני יצא ועמדתי ליד אבי בשדה, אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי, וראיתי מה והגדתי לך. אז הביטוי, את שואלת, הביטוי אבי מופיע פה שלוש פעמים. כן?
שאול אבי.
שאול אבי, ואבי, אבי, כן, אבי. אז קודם כל זה נעשה, יש פה משהו, אתה מבינה של יונתן, זה הפתעה גמורה ממש. זה בא במקום מטורף. הוא לא, הוא משפשף את העיניים, הוא משפשף את האוזניים. שמעתי, טוב. כמו שאתה אמרת, איך בכלל הוא נהיה מלך? אתה מבין עכשיו מה יונתן מרגיש? מה? על מה? אחר כך הוא ישאל את זה בדוגרי. למה יומת? מה עשה? הוא ישאל. לא מחכים אלינו שאנחנו נשאל. והוא לא ממש מאמין, אז הוא אומר לדוד, קודם כל הוא מזהיר את דוד, זה אקט ראשוני, פיקוח נפש, דוחה הכל, דוחה כיבוד הורים, דוחה הכל. ואולי זה הסיבה שהוא קורא לו שאול אבי. שאול זה נתק. הוא לא אומר המלך, הוא יכול להגיד, מבקש המלך להורגך, נכון? אני לא שטינקר מארמון המלך, זה שאול אבי. אז שאול זה ניקור, ואבי זה קרוב. עכשיו, למה הוא רוצה להגיד את זה? שני הביטויים האלה שהוא אומר בשם, קורא לאביו בשם, אגב, בהלכות כיבוד הורים אסור לקרוא לאבא בשמו. זה פחות כבוד, צריך להגיד אבי, כמו עשיו הרשע, שאומר יקום אבי, יאכל מצאת בנו. יקום אבי, לא אומר יצחק, קורא לו יצחק. אז זה שהוא קורא לו שאול, זה מראה שהוא אומר לו, זה בכלל לא אכפת לי. לא מלך, ולא אבא, ולא כלום. אני לא אתן להרוג אותך. תבין את ההבטחה? הוא אומר לו, שאול אבי. אז אבי זה מנחם, זה אומר, אני, זה אבא שלי, אבל אני איתך. ושאול זה במובן הזה שכאילו, אין פה מלכות, אין פה כלום, לא מעניין אותו שום דבר. לא כיבוד הורים, לא כבוד המלך. זה עקרונות. עומד על עקרונותיו. כן. עוד לא, אתה זוכר את זה כי קראת את זה השבוע. זה הפוך, אתה יודע. זה עוד לא קראנו. זה עוד לא קרה. זה באמת מדהים שקוראים את זה בהפטרה, בתור הפטרה של מחר חודש. ההסתכלות פה של יונתן, אתה אומר, הוא לוקח סיכון גדול. שוב, זה מה שעושה אהבה. זה מה שעושה אהבה. הוא אוהבו כנפשו. עכשיו רואים את זה. אני תמיד מסביר ש בייחוד לזוגות שמתחתנים ותרסים, אז אני אומר, ראיה מהרמב״ם, מה זאת אהבה? מה זאת אהבה? אז הרמב״ם, אז איפה, אם הייתי אומר, חפש ברמב״ם, איפה אפשר ללמוד על אהבה? אז כן, אז יש בהלכות אישות והלכות פרק ת' ו' בסוף, אז הוא מסביר שם, אוהב או אהבה כגופו, שם הוא רק אומר את המילים, הוא לא מסביר מה זה. מכבדה, מה זה מכבדה? אחר כך הפרשנים מפרשים, המקורות בגמרא שפותחים אותם, זה בגדים, זה תכשיטים, ומכבד, הכוונה, לא קראתי לבגדיי בגדיי, אלא מכובדיי, מכבדיי. אז מכבדה זה בבגדים. אבל במקום שבו מוצאים את ההסבר מה זאת אהבה, הרמב"ם כותב בהלכות עבדים. הלכות עבדים. כי אה בדיוק, כי זה כתוב בתורה. בתורה כתוב, כי, בישנת היובל, כי טוב לו, כי יאהבך, כי טוב לו אימך. כי יאהבך, כי טוב לו אימך. אז זה תנאי שצריך כדי שיהיה עבד עברי עד שנת היובל, אם לרצוע לו את האוזן, בתנאי שהוא אוהב את אדונו. אז מה זה לאהוב? איך אני יודע אם הוא אוהב אותו או לא? מה עושה את זה? כי טוב לו אימך. טוב לו אימך, זה אהבה. מי שטוב לך איתו, זה סימן שאתה אוהב אותו ואוהב אותך. טוב לו אימך. אז כשאני בא לזוג צעיר, אתם אוהבים אחד את השני? אתה יודע מה זה לאהוב? כי טוב לה אימך. אז מה זה לאהוב? טוב לו אימך. זה לאהוב. טוב לנו ביחד. ואז אתה מסתכל על דוד ויונתן. אז אתה אומר, טוב לו איתו? אתה מבין מה הוא עושה? הוא אומר, אני יכול לעשות לו כזה דבר? לא לגלות לו, שאבא יהרוג אותו, זה חברות, זה אהבה, זה משהו. ובפרט שדיברנו על זה באחד השיעורים, שהם עלו ביחד עם הראש של גוליית לירושלים, שהם תוכניות על העתיד, איך לנהל את מדינת ישראל, איך להתנהל מול הפלישתים, דוד עושה מעל ומעבר, ותכף תראו שיונתן משתמש במעל ומעבר הזה. בואו נקרא את הפסוק הבא. אומר לו דוד, יונתן כך, את הסיכון הזה שהוא לקח, קודם כל הוא מאוד מאוד זהיר, הוא לא ממש לקח סיכון, כי הוא לא הפגיש ביניהם עדיין. דוד מתחבא באיזשהו מקום, שגם דוד בעצמו כנראה יוכל לשמוע את מהלך העניינים. ויונתן כנראה גם מדבר בקול רם, מזיז את אבא שלו הצידה, לוקח אותו שם לפתח המערה, ודוד יוכל לשמוע. וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אביו. ויאמר אליו, אל יחטא המלך. עכשיו הוא שכח שזה שאול, לא אבא שלי, אבא. הוא לא אומר לו, אבא. אל יחטא המלך בדוד, כי לא חטא לך. וכי מעשיו טוב לך, טוב לך מאוד. וישם את נפשו בכפו, ויח את הפלישתי, ויעש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל. ראית ותשמח, וזו עדות מדהימה. יש לנו פה מסרטת וידאו, איזה פרצוף עשה שאול כשהאבן פגעה לגוליית בראש. איזה אנחת רווחה, איזה שמחה. 20 השנייה, 90 דקות, נבחרת ישראל, אחד-אחד מול, לא יודע מי, בלגיה, ובדקה 91, עוד 20 שניות שריקת סיום, ושחקן פלוני מפקיע גול. מה זה, כולם קופצים בטירוף, שמחה. פה זה יותר מכדורגל. זה לא... אתה ראית ושמחת, יש לנו עדות של אדם שעמד ליד שאול, מה היו תווי הפנים שלו, עם כל מה שיש לו בתוך הראש, ברגע של אמת כזה, הכל יוצא החוצה. נקראים דברי אמת, כן.
חצי ראשון הוא אומר לשאול, חצי שני הוא אומר לאביו. זה ממש מחולק. כאילו אומר לו בצד, בגוף שלישי.
הלכת
המלך בעבדו בדוד, כאילו מדבר איתו
בנימוס. נכון. תראו, ההסבר לזה הוא כזה. זאת אומרת, הפסוק, קודם כל, וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול, זה המספר. בסדר? זה כאילו... כן, לשאול אביו, כמו שהוא... כן, כמו שהוא יפתח, כמו שהוא יפתח לדוד. זאת אומרת, הוא הולך לעשות מה שהוא יפתח לדוד. וזה בדיוק לשני הצדדים. מה שיהיה, אני אגיד לך. לא יתחשב בזה שהוא המלך, ולא יתחשב בזה שהוא אבא שלי. ואז שהוא בא אליו, הוא אומר לו, אל יחטא המלך. הוא אומר לו, זה לא עניין אישי. הוא אומר לו, אבא זה, כאילו, תגיד, אבא זה לא עניין אישי. אז מה זה דור על אבא זה לא עניין? אל יחטא המלך בעבדו. יש פה מדינה מאחוריך. יש פה אנשים שמסתכלים. זה לא, אי אפשר ככה, צריך אילה. כאילו הוא מדבר אליו באמת בשפה שהוא, זה שפה שהוא שומע, זה שפה שהוא מבין. אל יחטא המלך בעבדו בדוד, כי לא חטא לך, לך, וכי מעשיו טוב לך, מאוד, וישם את נפשו בכפו ויח את הפלישתי, ויש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל, ראית ותשמח, ולמה תחטא בדם נקי להעמיד את דוד חינם? אגב, שימו לב שהוא לא אומר לו, אתה תפסיד את הנגן הכי טוב על החינוך. מי ינגן לך עכשיו? בסדר? איך תרגיע את העצבים? אז זה הוא לא מזכיר בכלל. רק ענייני כלל. רק, בדיוק, רק ענייני כלל. כן.
אבל מה העניין של הקידות, כאילו
הייתי אומר... אני הייתי אומר שפה רואים את ההתרגשות שלו. הוא רוצה לצרוח, הוא רוצה לצרוח. אפשר לצרוח לפני מלך. לא חטא לך! לא! אתה רואה מה זה? אפשר להעיז להגיד את זה? שבע בית שם שומעים וקופצים, אל תצעק עלינו. בבקשה. אמנם יש מסך ששומר, אבל... זה... בסדר, אתה מבין מה אני רוצה לומר? כאילו רוצים להבליט את ה... זה לא באלף רבתי. היה אפשר לשים שתי א', והיה אפשר 15 א'. אם זה בוואטסאפ, אז זה מה שאני עושים. אבל אתה רואה את זה, הנה, הראיה, זה השיטה שאנחנו לומדים ביחד, זה שיטת התמרורים. פה אתה מצאת תמרור. המילה לא כתובה באופן חריג. אגב, אפשר לחפש איפה בכל התנ"ך, יש עוד מקרים כאלה. אז לראות אם זה באמת תוצאה של רגשנות. האם זה מקום שצריך... יש מקום אחד שעושים את זה בלי וב, נדמה לי שזה בלי וב, אבל זה עם אחור וקדם. אתה יודע מה זה הטעם של אחור וקדם? זה במנחת נדב ואביהו, אשר לא ציווה אותם. הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. אז מרחת טיפחה את נחתה רגיל, זה לא אחור וקדם, או שזה מרחה כפולה? אולי זה מרחה כפולה. אם זה היה מרחה רגילה, אז זה כאילו כמו פסיק, אשר לא ציווה אותם. אבל במרחה כפולה, אתה קורא את זה בשקצה, בתם האשכנזי, אני חושב שגם אצל הספרדים זה קצת שונה. אתה קורא את זה בצורה מאוד גבוהה, אשר לא ציווה אותם. כאילו, באים להבליט, בדיוק להבליט את הלא. אז שם אין וב, אבל יש טעם שהוא מרים את המילה לא לשמיים. זה בקריאה שלנו, זאת אומרת, צעקה כזאת. איך אתם מעיזים להיכנס, לעשות משהו שהשם ציווה אתכם? לא! לא לעשות. אז גם פה הוא צועק את הלא. כי לא חטא לך. כן.
לא, 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 ל
יונתן בעצם בא ומשכנע את דוד לא להרוג אותו.
יונתן משכנע את שאול?
את שאול.
לא להרוג את דוד, כן.
ובעצם שאול משתכנע.
לא רק השתכנע, אלא נשבע בהשם. וישמע שאול בקול יהונתן, וישבע שאול חי אדוני עם יומת. אתה יודע ש... או, רגע, רגע, אתה רצת קדימה קצת. רצת קדימה. נכון, השאלה היא יותר עצומה. להגיד חי השם זה להישבע...
מה זה אבל להגיד חי השם?
הרמב״ם מסביר שיוסף אומר לאחים שלו חי פרעו אם תצאו מזה, נכון? חי פרעו, חי פרעו אם תצאו, נשבע בפרעו בחיים של המלך, נכון? לא באמא שלי, בחיים של המלך וחיה אישה, נכון? צריך להיזהר עם זה, כשאנשים אומרים חיה אישה כל מיני כאלה, זה צריך להיזהר. אז הרמב״ם מסביר מה ההבדל בין חי השם לחי פרעו. זאת אומרת שפרעו והחיים שלו זה צבי דבורי. החיים לא באמת של פרעו. פרעו יש לו חיים שאולים, או חיים גנובים, תלוי מסתכלים על אם הוא גאוותן, אז החיים גנובים. החיים שייכים לקדוש ברוך הוא, החיים זה הקדוש ברוך הוא. אלוקים חיים, הוא מלך עולם. אז להגיד על הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיד חי השם. חייבים להגיד חי השם. הוא החיים, הוא ההוויה, הוא ההווה, הוא הקיים. אנחנו חולפים. אנחנו מופיעים, מופיעים עוד פעם ונעלמים, ועוד פעם מופיעים, ופה, עולם הזה, עולם הבא, כל מיני מקומות, עולם נשמות. אבל מי מסריט את כל זה? מאיפה זה מופיע הכל? בסדר? אז להגיד, נשבע במלך, אתה מבין שברגע שהוא מסרב, אתה שואל שאלה עדינה, הוא עובר הלא תישא השם אלוקיך לשווא. אז אתה אומר, מילא, הוא רצה לעבור הלא תרצח לפני רגע, אז מה הבעיה אם לא תישא השם אלוקיך לשווא?
אני יודע, אתה שואל שאלה תשבע, שמלך חושב
להרוג
מישהו
בגלל
כזה
משיח, והחלטה,
אני מאמין שהוא לקח
שיקול
כאילו
עכשיו על זה, היא
לא באה
עליו
בספונטניות כזאת.
תראה, לפי איך שנראה בפרק י' פסוק א', זה ספונטניות לגמרי. זאת אומרת, זה התבשלות, אני חושב שכל האנשים סביבו היו בשוק. מה? זה פעם ראשונה שהם שומעים דבר כזה, זה לא... אתה למדת כבר את השיעורים, קראת איתנו ביחד את מה שעשה קודם, אתה כבר מבושל, אתה אומר, וואלה, הולך להיות פה משהו נורא לא טוב עם שאול. ולמה הקדוש ברוך הוא ארגן שדווקא דוד ינגן לו שם בסעודה? ולמה דווקא דוד צריך עכשיו להרוג? אתה אומר, האח הגדול, אליאב, האח הגדול של דוד, שאל את אותה שאלה. למה באת לפה? רק צרות תביא לנו. אז הוא לא אמר רק צרות תביא לנו, הוא צעק עליו. אבל ברם, מתחת לזה, הוא אומר, סתלק מפה. ובאמת רק צרות התחילו מהריגת גוליית. אז הוא אומר לו, הוא לא יכול אפילו לענות לו, אבא שלח אותי להציל את שאול. הסכם חדש יש במשפחה. אלא הוא צריך להסוות את זה. אז השבועה הזאת של שאול, אם אתה מסתכל על זה, אני באמת חושב שיונתן הצליח לסחוט ממנו רגע של אמת. רגע של אמת, הוא באמת נשבע. אחר כך אפשר לראות שזה היה מוניפולטיבי. הפרוש מוניפולטיבי. הוא הבין מה יונתן אומר לו, ואז הוא הבין, יונתן שרוף. עכשיו, מהרגע הזה, הוא יעשה הכל מאחורי גבו של יונתן. שאול יעשה הכל מאחורי גבו של יונתן. הוא ימדר אותו. מעכשיו, הוא יקפיד. בסדר? זה ה...
וישמע שלו בקול יונתן שהוא שרוף.
כן. הוא שומע בקולו, לא שמע למה שהוא אומר, אלא שומע בקולו, הלא הזה, את הלא, שומע... לא חטא לך, זה התמים הזה. אני צריך להרגל לו את המלוכה. הוא כבר לא ייקח אותה. הוא לא מבין מה העניינים.
אפשר אולי הבן שלו, הוא עשתם איזה שר צבא או איזה...
יכול להיות שהיה מטיז את ראשו מעליו. הרפו ראשו. יכול להיות, יכול להיות.
אבל יש לו משהו כשיונתן לוקח אותו הצידה, כאילו, אז לא באור הזה קוראים.
בוודאי.
אז הוא לא מרגיש מלך, אז הוא לא...
אחר גם הוא אומר לו המלך, הוא... הוא אומר באמת דברי טעם, אני דווקא חושב שהוא כן באותו רגע הצליח לרגש אותו. ראית וישמח ליבך, זאת אומרת, הוא מצליח, לכן שוב לא כתוב יותר יונתן. לא כתוב שהוא שמע ליונתן, הוא שמע פתאום את היונתן, זה באמת ריגש. אתה יודע מי זה מזכיר לי? שיסלח לי שאול שאני משווה אותו, אבל הנסיבות מחייבות. וזה נסיים את השיעור הזה. שאליעזר עבד אברהם מגיע לקחת את רבקה. והוא מספר להם את הסיפור, איך בדיוק הוא נתפלל, ובדיוק רבקה באה, ובדיוק היא בת, ובדיוק השם שלח מלאכו, ובדיוק אברהם אמר לו, אני אשלח מלאך, והנה זה קרה. איך הם מגיבים? מהשם יצא הדבר, הנה רבקה לפניך, כך ולך. התעכבו שם עוד קצת ילוגות, עוד קצת זה, אז הם התחרטו, יש חרטות. אבל זה יצא מפיהם, הם אמרו את זה. ומזה לומדים אחר כך מהשם אישה לאיש. אחד המקורות הראשוניים להשם אישה לאיש זה... הם אמרו, והשם יצא הדבר. אז יש איזה רגע של התעלות, הוא הצליח, בסיפור שהוא מספר, וזה המשמעות של יפה שיחתם של עבדי בתי אבות, תראה, מה הסיפור יכול לעשות לאנשים מנובלים כאלה? סיפור. נכון, הם לא היו נוכחים, הוא רק מספר להם. רבקה עושה עם הראש, כן, הכל נכון. נכון. היא ראתה את זה. אז ההשפעה, אז יונתן, ההי הזה של יונתן, אתה רואה את תחילת השיעור, ההי של יונתן, אתה רואה איך היא פועלת? הוא מצליח להחזיר בתשובה אפילו אדם שרוצה לרצוח. אחר כך, זה אחר כך. מה שרואים מפה, מה ששומעים מפה, לא שומעים משם. זה מתחיל להתחרט ואנחנו נראה את זה. זה נדבר בשיעור הבא. עד כאן.